fiscally responsible, financial geniuses, monetary magicians. These are things people say about drivers who switch their car insurance to Progressive and save hundreds. Because Progressive offers discounts for paying in full, owning a home, and more. Plus, you can count on their great customer service to help when you need it, so your dollar goes a long way. Visit Progressive.com to see if you could save on car insurance. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Potential savings will vary. Not available in all states or situations.
עכשיו דורנו, הדור החדש של הציונות הדתית מסכם את השבוע. בהגשת עוז סימינובסקי.
וואו וואו וואו, אנחנו... אני כרגע מתיישב להקליט פה את פרק... את פרק החדש, אבל... אנחנו באמצע סערה מטורפת באינטרנט עם הפרק הלפני קודם. פרק שביעי, הפרק שלנו עם עקיבא נוביק. הצית בלגן ברשת, ברשת המגזרית הדתית-לאומית וברשת הישראלית בכלל. וטוב, אנחנו ניתן לצדדים להבהיר את דבריהם. גם אנחנו, כל הצדדים שקשורים לאירוע הזה מסבירים את עצמם עכשיו, וזה מצוין וזה מבורך. אבל העיקר שהדיון גם כלל הרבה מאוד דברים ענייניים ורלוונטיים לחיים שלנו, על תפקודו של השר בן גביר, ומה שהוא רואה במרכז העבודה שלו, ואיך זה נתפס בתוך משפחת בן גביר. בקיצור, אני ממליץ למי שעוד לא התעדכן, להציץ, לחפש את המילות חיפוש הרלוונטיות. אני לא יודע מתי אתם מאזינים או צופים בפרק הזה, אז... לחפש את מילות החיפוש הרלוונטיות ולראות את כל מה שקרה שם עם עקיבא היקר והסיפורים שהוא סיפר לנו. ואולי תהיה לכם דעה דומה לזאת שהייתה פה בחדר, אולי דעה אחרת, אבל בכל מקרה טוב שהשיח מתעורר, זה מה שבאנו לעשות. אנחנו עכשיו בפרק התשיעי של עכשיו דורנו, והפעם איתי רק אתם, ורק אני ואתם. זה פרק סולו. לקח 9 פרקים כדי להגיע לרגע הזה, ודווקא זה בעזרת השם יהיה פרק הכי טוב, הפרק הכי טוב. זה יהיה הפרק הכי טוב בסדרה הזאת, ואתם נורא נורא תאהבו אותו ותשלחו אותו לכולם, וגם נורא תכעסו, תתווכחו איתי. זאת התקווה שלי לפחות. אז אנחנו בפודקאסט עכשיו דורנו, הפודקאסט שבו צעירים מהציונות הדתית, הדור החדש של הציונות הדתית, בדרך כלל מסכם את השבוע עם אנשים שמשפיעים על המדינה, על הדור, על המגזר הציוני דתי ובכלל, והפעם זה אני לבד, רוצה לשבת מולכם ולדבר איתכם על, בעצם על הנושא שהוא הפיל שבחדר, החדר עצמו של הפודקאסט הזה, שזה המגזר הציוני דתי, עליו אנחנו הולכים לדבר, ובהקשרים שהם לא מנותקים, הם לא רחוקים, הם לא תיאורטיים, אלא הם רותחים ובוערים ומעצבים את מציאות חיינו כאן ועכשיו בכמה וכמה היבטים שונים. ולא רק זה כמובן, אלא גם ההשפעה הזאת כנראה תלך ותגדל גם לקראת הבחירות הקרובות, אחרי הבחירות הקרובות, בשנים הקרובות. יש כל כך הרבה משמעויות והשלכות למה שקורה בתוך הציונות הדתית. כמגזר, אני אפילו אגיד שלאחרונה אני משווה את המגזר הציוני דתי לטוויטר. טוויטר זאת רשת חברתית קטנה יותר מאחרות בישראל, מפייסבוק, מאינסטגרם, טיק טוק, אבל הרעיונות שמסתובבים בה והדעות שמסתובבות בה הופכות לנחלת הכלל בגלל חלחול הדעת, חלחול הדעות, אני לא יודע איך להגיד, דרך זה שמעצבי דעת הקהל נמצאים כולם בטוויטר ומתקדשים אחד עם השני בטוויטר. הציונות הדתית היא מפעל הרעיונות אולי הכי מרכזי בישראל, ועיני עולם שלם של לפחות של חדשות נשואות אל המגזר הזה. והייתי רוצה לפרק את העניין הזה מתוך הסתכלות עלינו, עליי הקטן, על המפעלים שאני לוקח בהם חלק, ביניהן אלון השבת הדור. כרגע מסתבר שזה עניין שמעניין מאוד את המגזר, ובכלל יש עלינו כתבות, יש עלינו הדלפות, יש עלינו כל מיני התקפות, ונראה שזה באמת נושא שעולה לשיח ואכפת מאוד לאנשים ממנו, ובצלק, לזה שאפנו. אני אציין שאנחנו ממש עכשיו, העיתון שלנו, העיתון אלון השבת, העיתון המגזרי הציוני דתי, שאני במערכת שלו, שאני ממוציאיו, ושממנו הגעתי אל הפודקאסט הזה, מציין עכשיו שנה. תוך שנה הפכנו לגורם כל כך מרכזי בשיח, מסיבות טובות מאוד ומשמעותיות מאוד. אז בואו נתחיל, והלוואי, הלוואי שבזמן שיש לנו נגיע לכל הנקודות, ונחפור בהן כמו שצריך, נוציא מהן את כל מה שצריך. אז בואו נדבר על המגזר הציוני דתי. ברגע שמתחילים לדבר על המגזר הזה, מתחילות הבעיות. השאלה הראשונה שהייתי מצפה לשאול על המגזר, זה כמה אחוז מהאוכלוסייה הוא, בכמה אנשים מדובר, בכמה מתוך הציבור בישראל מדובר, והשאלה הזאת היא בעצמה אניגמטית מאוד. יש סקרים שמציגים את הציונות הדתית כ10% מהציבור, יש שמציגים כ-20 ואפילו יותר מ-20% מהציבור. בעוד 20% מתלמידי ישראל, למיטב הבנתי, לומדים במוסדות ציונים דתיים, ברמת ההגדרה האישית, הרבה הרבה פחות אנשים מגדירים את עצמם כציונים דתיים. האם זה אומר שיש 50% נשירה בתוך המגזר? לא. יש הגדרות נורא נורא גמישות, והרבה אנשים לומדים במוסדות ציונים דתיים, ולא מגדירים את עצמם ציונים דתיים, מגדירים את עצמם דתיים בלבד, מה שמרחיב מאוד מאוד את ההגדרה, או מסורתיים, או אפילו חילונים. וכל שאלת ההגדרות, הגמישות הזאת, האי-בהירות הזאת, הופכת את המגזר הציוני דתי לעוד יותר אניגמטי, לעוד יותר מורכב, וכמובן ברגע שאנחנו לא יודעים מי האנשים האלה וכמה הם, קשה לנו הרבה יותר להגיד בני כמה הם, מה שיעור הילודה שלהם, מה הדעות הפוליטיות שלהם, מה הנטיות הדתיות שלהם, כיוון שאנחנו לא יודעים את מי אנחנו סוקרים. ולכן אנחנו נצטרך לדבר באיזושהי מידה של בערך, ולדבר על הלב, על הלב של הדבר הזה, שהוא ציונות דתית, וכשאנחנו מדברים על הלב הזה, כל אחד יבין מעצמו עד איפה הלב הזה מתרחב, כל אחד יעשה את הפרשנות שלו. המגזר הציוני דתי, הוא מתחיל, אפשר להגיד אולי כשמתחילים המגזרים, במדינת ישראל, כבר במאה ה-19, והוא מתחיל מכמה מקומות שונים, כמה נקודות שונות, ומה שמעניין, מה שמדהים, זה ששאלות היסוד שהולידו את המגזר הציוני דתי, לא מתו לשנייה. לא רק שהן עדיין כאן, הן כאן והן כבר לא נושא למחלוקת בבית הכנסת או בסניף בני עקיבא, הן נושא לדיון סוער ובוער, בשטח הישראלי כולו, ממש כמו שדיון דתי-לאומי פה בחדר הזה לפני שני פרקים, הפך לאיזושהי שערה תקשורתית ישראלית, כיוון שהיא נולדה בין אחד העיתונאים הבכירים בארץ לבין אחד השרים הבכירים בארץ, ככה כל השאלות, שאלות היסוד הציוניות דתיות, הן רלוונטיות ומסעירות כלפי המגזר כולו. אני רוצה להציע מה הדבר הזה שמוליד את המגזר הציוני דתי על גופה וחלקיו השונים. בעצם מה שמטלטל את העם היהודי ואת העולם כולו זה הכניסה של המודרנה לעידן המודרני, כניסה של המודרנה לחיים, כניסה של נאורות, של אפשרות לכפירה, לחילוניות. זה קורה באירופה, זה מחלחל לעוד חלקים גדולים מאוד של העולם, וזה מטלטל מאוד את הציבור היהודי. זה מוליד את המשכילים החילונים, חלקם מתבוללים, חלקם אפילו לאומנים בתוך העמים שלהם, חלקם קומוניסטים, חלקם ציונים, ציונים חילונים גמורים, כופרים אתאיסטים, או בעלי איזושהי השקפה דתית כזאת או אחרת חילונית, נולד גם זרם רפורמי וקונסרבטיבי, ונולד גם זרם חרדי. הזרם החרדי בעצם אומר, כל תערובת לדרך המסורה לנו מדורי דורות של תורה ותורה בלבד, כל תערובת היא טמאה, כל תערובת היא פסולה. יש משפט מפורסם שחתום עליו החתם סופר ממייסדי המגזר החרדי, חדש אסור מן התורה. זה איזושהי הלכה שעושה לה טוויסט, הוציא מהקשרן את המילים, חדש אסור מן התורה, אין דבר כזה חידושים אצלנו. הדבר הזה מוביל את הרעיון החרדי עד היום. ואז תוך כדי קמים כל מיני הוגים, כל מיני זרמים של אנשים, שבאים להגיד, זה לא מתחלק בצורה הזאת, זה לא מתחלק לציונים חילונים או כופרים מכל מיני סוגים ולחרדים שלא מוכנים לקבל שום דבר. יש משהו, ופה אני לא יכול להגיד עוד מילה, אני רוצה להגיד יש משהו באמצע, זה באמצע? יש משהו מעל, יש משהו ביניים, יש משהו מורכב, ברגע שהגעתי ליש משהו, מעבר ללהיות חרדי או חילוני, תח, הסתבכתי, נפלתי להגדרות מאוד מאוד בעייתיות, ואני בכוונה נכנס אתכם להיסטוריה בת 200, אני בכוונה נכנס אתכם לדבר הזה, בגלל שזה הווה, זה היסטוריה מתמשכת. זה כאילו עבר שנותר עד עכשיו פעיל, ושאלות שלא נפתרו. לכן אני אגע רק בקטנה, בשלוש דרכים להגיד מה יש מעבר לרק חילוניות ורק חרדיות. כשגישה אחת היא גישה של המזרחי, תנועת המזרחי, אחת הכי מרכזיות בייסוד המגזר הדתי-לאומי, ככה הם קראו לעצמם דתי-לאומי כבר לפני הרבה מאוד שנים, והם בעצם, זה לא המילים שלהם, אבל אני הייתי מכנה את זה פשרה. יש סניף דתי לתנועה הציונית. יש בתנועה הציונית אנשים שלא זנחו את קיום המצוות. וזו איזושהי פשרה בין קיום המצוות שהלכנו איתו עד היום, לבין החדשנות הציונית, משהו שהוא ביניים, והוא ידאג לפן הדתי של העולם הציוני. הוא יהיה מה שנקרא משק דת. נראה לי זה כינוי שהכניס נפתלי בנט לפני יותר מעשור. ויש גישה שאני הייתי שם אותה בשם הרב סולובייצ'יק, הרב יוסף דור סולובייצ'יק, שאומרת, יש מורכבות. הדת היא חד משמעית, המציאות היא גם כן צועקת איזושהי צעקה, שאנחנו לא יכולים שלא להקשיב לה, כי אנחנו אנשים מוסריים, תבוניים, ואנחנו נעים בתוך המורכבות הזאת. אנחנו כל הזמן מחפשים את שביל הזהב, איך לחיות את החיים הדתיים, מתוך תשומת לב לתבונה ולרגש ולמוסר ולדברים שצועקים עלינו מתוך העולם. ויש גישה שלישית, היא הכי מסובכת, היא הכי רדיקלית, והיא הכי תפסה. זאת הגישה של הרב אברהם יצחק הכהן קוק, שהוא אומר, מה שאני מחפש, זה את הצו האלוהי, אפשר להגיד בלבד, כמו החתם סופר, אני מחפש את מה שהרב קוק קורא לו, הקודש העליון. והקודש העליון הוא הרמוניה, בין מה שטוב בכל הקצוות. אני לא מוותר על אף זרם, אני לא מוותר על אף אמירה, אני לא מוותר על אף צעקה שעולה מהאדמה, כי כולן שייכות לתורה, ואני מחפש, נמצא בתהליך, שמנסה לברר את ההרמוניה הגמורה, שמשלבת את כל הטוב שבכל הדברים האלה, ונפרדת מהרע, ולכן, כשאני רואה את הציונות, אני מזהה בה את ה... חזרה לארץ ישראל, את הדבר הגדול הזה, את הגאולה, את תחילת הגאולה, ואני מצטרף לזה לא כנספח, לא כמשק דת של זה, זה שלי. זאת התורה שלי, התורה שלי היא לחזור לארץ ישראל. התורה שלי היא להילחם על ארץ ישראל, התורה שלי היא יותר מזה, היא שמדינת ישראל היא אירוע רוחני, כמעט מיסטי. יסוד כיסא השם בעולם, כמו שבונים בית מקדש, כלומר, אני מתאר לעצמי שהרב קוק ציפה גם לבניין בית המקדש, אחרי בניין מדינת ישראל. אבל מדינת ישראל זה אלמנט דומה לבנייה של בית מקדש. אתה בונה מקום לשכינה. אני לא רוצה להיכנס לכם יותר מדי למושגים מיסטיים ודתיים יותר מדי וזה. אנחנו עדיין פה בפודקאסט שהוא אקטואלי, אבל הגישה של הרב קוק, הגישה המורכבת, זה כאילו זו גישה שלא בהכרח מחפשת מורכבות בגלוי, אבל הגישה הסופר מורכבת הזאת, הסופר הדינה הזאת, קונה שביטה מאוד עמוקה במגזר, אחרי כמה דורות. אני אגיד בקטנה שיש לרב קוק, תלמיד שקוראים לרב משה צבי נריה, הוא הדמות הכי מרכזית בתנועת הנוער של המזרחי בני עקיבא, והוא מכניס שם בצורה עמוקה את השיטה של הרב קוק בתוך בני עקיבא. בני עקיבא הופכת למין מיקס כזה של הפשרנות, הפשרנות של המזרחי, ביחד עם שיטת ההרמוניה רדיקלית של הרב קוק, וביחד נוצר המיקס הדתי-לאומי שאנחנו מכירים. ובעצם, בעצם, בעצם, אפשר להגיד שהשאלה שממשיכה לקרוע כל דתי שנמצא בתוך השיח הפנים ציוני דתי או בין הציוני דתי לבין החרדי, עוד לפני שאנחנו מגיעים בכלל לעניין הרב קוק לעומת מתחריו בתוך המגזר, היא האם יש רק תורה, רק תורה מסורת כמו שנמסר לנו מדור לדור, או יש עוד משהו. והרב קוק לא ענה על השאלה הזאת עד הסוף בעצם. בגלל שהוא אומר, יש עוד משהו, אבל זה רק תורה. כשאתה רוצה להיות רק תורני, כשאתה רוצה להיות רק עובד את השם, כשאתה רוצה להיות רק נאמן לצו האלוהי, אז יש עוד משהו, לא רק יש עוד משהו, יש את כל המשויים, יש את הכל, אתה אוהב את הכל, אתה מחפש את הכל. אלוהים קורא לך מכל מקום, מכל פינה, והכל מבחינתך נאסף לתוך הרצון שלך להיות הכי טוב, הכי נכון, הכי צודק מכל הזרמים כולם. כי אתה כולל לכלול את הטוב שבכל הזרמים כולם. זה האתגר שלו. כשהוא מתווכח איתך, הוא רוצה לשכנע אותך, כי כל מה שמפריע לך וגרם לך להתווכח מלכתחילה, נמצא כבר אצל הדעה, בדעה השנייה. זה החלום של הרב קוק, לכלול אותך. ובמקרה יצא לי לאחרונה לקרוא חוברת שנכתבה תוך כדי השואה, חוברת שנכתבה ב-1942. ואני אומר לכם, אם לא הייתי יודע מתי נכתבה, הייתי יכול לחשוב שנכתבה עכשיו. אפילו עברית מודרנית להפליא. מי שכתב אותה זה הרב אלחנן וסרמן. אחד באמת מהאבות המייסדים הכי חשובים של החרדיות של היום, אדם שהוא מאוד מאוד מרכזי בעולם לימוד הגמרא, בעיון, בישיבות, לומדים כולם את הספרים שלו, אבל גם מבחינה הגותית, הוא אחד מהמייסדים של הדבר הזה. והוא אומר דבר מאוד פשוט, הוא אומר, יש תורה בלבד, ומה אנחנו עושים בהקשר של ארץ ישראל, כל זה, כל זה? מחכים למשיח, נקודה. אנחנו מחכים למשיח איפה שאנחנו. הרעיון הזה של, עכשיו נעלה לארץ ישראל כל הרעיונות החדשים, רעיונות חדשים בהגדרה פסולים. מי שחושב שאפשר לקום ולהמציא איזשהו זרם דתי, איזשהו צורה יהודית חדשה לחיות, שבה עולים לארץ ישראל ועושים איזה משהו אחר, הוא כופר, הוא לא פחות מכופר, הציונות היא עבודה זרה. ומי שדתי לאומי, הוא חצי, עושה חצי עבודה זרה. יש מושג הלכתי שנקרא עבודה זרה בשיתוף, זה מי שעובד גם את אלוהים, כמו שאנחנו מכירים אותו, היהודי הדתי, וגם את אחד הפסלים, צורך העניין, כזה הוא הדתי לאומי. והטענה שלו היא טענה שיש בה הרבה מאוד כוח. אילו בן אדם אינטליגנטי יושב ושומע את זה, ואומר, מה זה השטויות האלה? אין דבר כזה, תמיד אתה תצטרך לבחון בשכל שלך, תמיד תצטרך להשתמש במצפון שלך, הדברים של הרב וסרמן לא מחזיקים מים, יותר מזה, הוא יושב שם וכותב, הסתדרנו בלי ארץ ישראל 2000 שנה, אנחנו נמשיך ונסתדר בלי ארץ ישראל, הכל בסדר, אנחנו רק נאחוז בתורה, זה מה שיחזיק אותנו, וקצת אחר כך הוא נרצח בשואה מחוץ לארץ ישראל, כשמי שעלה לארץ ישראל ניצל. ועדיין משהו בסנטימנט של הרב וסרמן הצליח, פגע ונשאר. לדעתי, זה הלב של הלב כיום של הטענה להשתמטות. זה בסוף בסוף הסנטימנט. גם אנשים שלא שמעו בחיים שלהם את השם של הרב אלחנן וסרמן, אומרים לעצמם, יש תורה, תורה היא דבר סטרילי לחלוטין. אף אחד לא יערבב לי שום דבר עם תורה. ומי שאומר לי, תורה זה להתגייס לצבא, מקום שיש בו גם חילונים וגם חילוניות, הוא כופר, הוא מערבב את המתכון הקדוש והבלעדי של היהדות היחידה עם רכיבים זרים. מי שעושה את זה, הוא מחוץ למחנה, הוא כופר. וכשאומרים לנו, תתגייסו לצבא, לא מבינים אותנו. כשאומרים לנו, תתגייסו לצבא, אומרים לנו, תעזבו את הדבר שהוא האחד והיחיד שלכם, כי יש עוד דברים. לא, אנחנו לא מסכימים. זה מה שאומרים בעצם החרדים שהם תלמידי הרב וסרמן בידיעתם או שלא בידיעתם. אנחנו לא מסכימים לוותר על הדבר האחד והיחיד, ויותר מזה, עצם הרעיון שמישהו יכתיב לנו איך נראה המתכון, עצם זה שבואו לנו רבנים עם כיפה סרוגה, רבנים של גם וגם, רבנים שהם גם תורה וגם עוד משהו, ויגידו לנו, מה זאת אומרת? לדוד המלך היה צבא, לשאול המלך היה צבא. אתם מנסים לקחת את התורה ולהשתמש בה כדי להמציא שיטות חדשות? זה להוציא את התורה מכל הקשר. כל התורה נועדה, כל המפעל התורני נועד. ואגב, התנך עובד אצל הדבר הזה. אנחנו לא מקשיבים לתנך. התנך עובד אצל הרעיון היהודי הזה של הרב אלחנן וסרמן, להמשיך ולעבוד באותה השיטה עד שיבוא המשיח. אני מתאר את מי שחלקכם זה נשמע מטומטם. אבל יש בזה כוח. הכוח של זה הוא שכשאתה ממשיך לעבוד בצורה הזאת, אתה מרגיש מאוד מוגן. מאוד מאוד מוגן מפגעי הזמן. ופגעי הזמן הם האיום הכי מפחיד, הכי חשוב, על איך שהחרדיות תופסת את היהדות. כלומר, הכי חשוב על היהדות לפי איך שהחרדיות מבינה אותה. כדי להתמודד עם התפיסה של הרב וסרמן, אתה לא יכול לענות תשובות מבית היוצר של הפשרה והמורכבות. אתה לא יכול. אם אתה הולך לאנשים שזו התפיסה שלהם, ואתה אומר להם, לא, תבינו, יש מורכבות. השכל גם הוא מקשה קושיות על הדת. מה, העולם נוצר לפני 5,700 שנה? לא רציני. יש לנו היום מדענים שמסבירים לך שעולם קיים מיליארדי שנים. יש מורכבות, תתנהל בתוך המורכבות. מי שאומר את זה לאנשי הרב וסרמן, מי שאומר את זה לאנשים שהם חרדים באופיים, ואגב, זה הרבה יותר אופי מאשר מגזר. ותכף ניגע בזה. מי שאומר את זה לאנשים כאלה, הוא מדבר איתם סינית. ואני לא מדבר שנייה על איך לגייס חרדים, מדבר שנייה באמת על, 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 על אמונות, בכלל. מי שאומר לאנשים עם תפיסה חרדית, תהיו מורכבים, או תתפשרו, הוא לא מדבר בכלל, הוא לא מגיע על האוזניים שלהם. בגלל שהנקודה הדתית פה היא נקודה אחרת. וצריך להגיד, פה אנחנו נכנסים ללב הכאוס הפנימי, אין השערה, שבתוך המגזר הציוני דתי. הרב קוק, הוא זה שטען טענה שמשתווה, אני חושב בעוצמתה, לטענה של הרב וסרמן, בהקשר של הוויכוח. הוא אמר, כן, אנחנו רק תורה. אנחנו רק תורה, אבל אם אתה מתבצר בזמן שקורים דברים, שלא תחשוב שאתה משתמר. בזמן שהזמן עובר, אתה לא משתמר. אתה גם משתנה. אתה משתנה ואתה נהיה עקום. כי אם הצו האלוהי, המציאות, קוראת לך, תעלה לארץ ישראל, הגיע הזמן, ואתה מסתכל לצו הזה בעיניים, אתה מסתכל למציאות הזאת בעיניים ואומר, לא, אני נשאר כאן, אתה הפכת באותו רגע, לא לאדם שמשמר את היהדות שלו. אתה פנית פנייה. וזה שבחרת להישאר, אתה פנית פנייה. ולכן הרב קוק אומר, חלק מהצו האלוהי החד משמעי, הרדיקלי, של דבקות בקודש, זה להקשיב לעולם, להקשיב למציאות. זה כתוב בהרבה מאוד מקורות בתורת הרב קוק, זה כתוב אחד הטקסטים הכי מפורסמים ויפהפיים שלו, בהקדמה שצורפה אצל האורחים, צרפו אותה כהקדמה לספר המדהים, אורות התשובה. כל זמן מאיר בתכונתו, כך אומר הרב קוק. המשמעות היא, שאתה חייב להקשיב ולהבין, מה רוח הזמן אומרת, כדי להישאר, עבד השם, כן? כדי להישאר הדתי הנכון, כדי להישאר האיש שעובד את השם, האיש הטוב מבחינה דתית. אם לא תקשיב, אתה בסוף שוב תמצא את עצמך, כמו באפקט הפרסה, כמו אותם כופרים. אתה תמצא את עצמך מנותק ממה שהתורה דורשת ממך. עכשיו, אולי אני, נראה מה זמננו, אולי אני אשלב פה סיפור אישי קטן. אני גדלתי בעולם, מבחינת מוסדות החינוך שגדלתי בהם, עולם של תלמידי הרב קוק ממש ממש ממש, אנשים שרואים בעצמם כמוסד, תלמידי הרב קוק לכל דבר ועניין. אני למדתי בתיכון של ישיבת הר המור, הר המור היא המשך של ישיבת מרכז הרב, אותה הקים הרב קוק עצמו. ושם, אני יכול להגיד לכם באחריות מוחלטת, שהתפיסה היא תפיסת הרב וסרמן. נוצרה נטישה של תורת הרב קוק. והתפיסה הייתה תפיסה קנאית. התפיסה הקנאית הזאת, הרגשתי שהיא מאחירה את הנפש האישית שלי, שעושה לי רע בנשמה. כי האל שהצטייר מתוך התפיסה הזאת, היה רשע. הוא לא היה מוסרי, הוא לא היה מצפוני, הוא לא היה קשוב, הוא היה מאוד, הוא דרש ממך רובוטיות, ובעצם הייתה איזושהי זריקה של הבעיות לעולם הבא. הכל יתברר לך בעולם הבא, הכל יתברר לך אחרי שתמות, אני מתאר לעצמי שלמאזין החילוני הכל פה נשמע מאוד מוזר, אבל אני ממליץ למאזין החילוני להקשיב, כי אני חושב שאלה דברים שמאוד מאוד מבפנים שיכולים להסביר כלפי חוץ את מה שקורה במדינה שלנו. בתוך עולם שבו אלוהים, הטוב הרע עוד יתבררו לך בעולם הבא, ופה תהיה רובוט, והמלחמה שלך היא לא המלחמה ביצר המין, או ביצר להמשיך לישון ולא לקום לתפילה, המלחמה שלך היא בשכל שלך, בתבונה שלך, במצפון שלך, במוסר שלך. אלה לא כלים דתיים. אלה כלים של הרע. תשמיד אותם. תשמיד אותם ותהיה רובוט של אלוהים. זאת תפיסה שתואמת את, את, את גישת הרב וסרמן, מתודלקת אולי באיזשהו דלק אידיאולוגי מבית המדרש של הרב קוק, ומייצרת נפשות מאוד מאוד פגועות. אדם שאחרי כמה שנים במוסד הזה, לא יודע להבחין בין טוב לרע. הוא איבד את היכולת, בגלל שטוב טופטף לו לראש במשך כמה שנים, שליכולת ההבחנה האישית שלו אין שום משמעות. רק לרדיפה העיוורת אחרי הצו הכתוב בספר. אין אותך. יש רק את הספר. ואני רוצה לספר לכם שמה שקורה כשהולכים רק אחרי הצו שבספר, זה שהתורה הולכת לאלף הזזל. ובאמת, קצרה העירייה מהסיפורים שיש לי לספר, קצרה העירייה, אבל אני רק אגע בעניין הקטן הזה, של מועצת גדולי התורה של הציבור החסידי, שהוא בעצם אחד משני המרכיבים של מפלגת יהדות התורה. יושב שם האדמו"ר מוויז'ניץ מרכז, שהוא ראש קאט לכל דבר ועניין, הוא לימד את החסידים שלו, להגיד שיביתי הרבי לנגדי תמיד. יש משפט, יש פסוק שאומר שיביתי השם לנגדי תמיד. זה פסוק של אמונה, שאומר תמיד תחשוב על השם, תמיד תחשוב על האל. אז הוא אומר שיביתי הרבי לנגדי תמיד. ביקש לשים פתקים של הרבי על המזוזות. משהו מאוד מטורף, משהו מאוד קט, מאוד לא יהודי. חולני לחלוטין, גובל בעבודה זרה. מה זה גובל? זה ממש מפלרטט עם עבודה זרה. יש את הרבי מגור ששולח את הבריונים שלו לכאורה להחטיף מכות רצח למתחרים שפותחים חסידות מתחרה, ואת התלמידים שלו לחטוף את הילדים של מי שעוזב את החסידות, לכאורה לחטוף את הילדים של מי שעוזב את החסידות. סיפורי הזוועה בתוך המגזר החרדי, אגב, זה תמיד גם יגידו לכם, לא, זה החסידים, זה חסידויות, הליטאים לא ככה, ממליץ שתגגלו את הסיפור על חילולי הקברים ששני הפלגים של ישיבת פונוביץ', ישיבת הדגל של המגזר הליטאי, עושה חילולי וביזוי הקברים שהם עושים אחד לגדולי התורה של השני. התורה בסופו של דבר תינטש, והיא תינטש מהטופ של הפירמידה שלה, היא לא תינטש את זה. תמיד הרי יהיו אנשים שהם לא כאלה שומרי תורה עד הסוף בשוליים, אבל היא תינטש בתוך הממסד, היא תינטש מהטופ של הפירמידה. הנה עוד סיפור, דיברנו על חסידים, דיברנו על הליטאים, אז בוא נגיד עוד מילה על הספרדים. סיפור מטורף, 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 שהופיע בכתבה באדור, על אדם שהוא לא רב, אין לו סמיכה לרבנות, אבל הוא בן של רב העיר רמלה, והוא הולך להיות מועמד לרבנות ברמלה. ופשוט זייפו, האנשים שלו זייפו תעודת רבנות. הגיעו האנשים שמתמודדים נגדו, הגיעו עם התעודת רבנות המזויפת, עם המון הוכחות שהיא מזויפת, מזויפת בצורה רשלנית מאוד, לרבנות הראשית. הרבנות הראשית מסתכלת בעיניים של התעודה הזאת ואומרת, אנחנו לא רואים בתעודה הזאת שום פסול. עכשיו צריך להבין, השחתה שכזו, היא קורית כשלממסדיות הדתית אין עוגן. אני חושב שזה משהו, שלא רק הרב קוק, אלא גם מקביליו בתוך היהדות היהדות של לא אך ורק. כל מייסדי הזרם הציוני דתי, או המודרן אורתודוקס, או הדתי לאומי, אפשר לקרוא לזה בהרבה שמות, הם זיהו את הדבר הזה. יש משפט שאומר, כל האומר אין לי אלא תורה, אפילו תורה אין לו, ואפילו תורה אין להם. כלומר, בלי לב מוסרי, בלי מצפון, הכל התחרבש, כולל התורה. אני, כמו ששמעתם, אני לא מתווכח פה על ציונות. ציונות היא כבר מזמן non-issue. זה לא באמת שהחרדיות אומרת, אנחנו נגד תקומת המדינה בארץ ישראל. לא, אנחנו לא יודעים מה אנחנו חושבים על זה. אנחנו נגד לשנות. שזה כמו שאמרתי, טיעון חזק מאוד, זה הטיעון של הרב אלחנן וסרמן. אבל גם הסברתי איך הוא משחית, מייצר סטניות פנימית. כשמגזר שלם של אנשים לא יודע אפילו לערער על זה, כי נעקרה מליבו היכולת לערער, יכולת לשאול, או יכולת להשתמש במוסר, במצפון, בתבונה, כדי להגיד לא. זה בעיניי לב עמוק מאוד של ויכוח בין גישה, רעיון, אופי חרדי, לבין גישה דתית לאומית. וזה לא סיפור שקורה בין שני המגזרים. אנחנו כיום נמצאים בתקופה שבה קשה מאוד, הולך ונהיה קשה יותר ויותר ויותר, להחזיק זהות מורכבת. כשאני אומר זהות מורכבת, אני מתכוון מילולית מורכבת, שהיא מורכבת מכמה דברים. יש התגדרות סביב רעיון מסדר אחד, 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 בודד, 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 שאני אגיד עליו עוד כמה דברים. רעיון פוליטי מפורק, בודד, קצר, פשוט. אנחנו נגד הסדר המערבי הקפיטליסטי הדורסני, זה אם אתה פרוגרסיבי. אנחנו נגד הפרוגרס, זה אם אתה בצד הפופוליסטי של השמרנות. שני הצדדים האלה בעצם נולדו מתוך ההתפוצצות התקשורתית שקרתה בשנים האחרונות, הקריסה של המיינסטרים. המיינסטרים הוא מורכב, המיינסטרים מחזיק בתוכו סתירות, המיינסטרים הוא צבוע. צריך להבין שיש צביעות ששומרת עלינו. זה משהו ש... סליחה שאני נכנס פה לרעיונות ממש מבחינתי לעומק, אבל כל כך חשוב לי ואני מנצל את הבמה הזאת כדי לדבר איתכם על זה. מיינסטרים עתיק וותיק ושמרני בדרך כלל מכיל בתוכו מורכבויות וסתירות ובעיות. למשל, תרבות קפיטליסטית שאומרת יש שוויון הזדמנויות לכולם. אבל בתכלס אתה רואה סביב שולחן המנהלים כמעט רק גברים לבנים. זאת מורכבות, זאת אפילו צביעות, כי איזה מין שוויון הזדמנויות יש פה אם כולם נראים אותו דבר? עוד צביעות שקיימת, זה צביעות ליברלית, שאתה אומר, יש חופש לאישה, חופש מוחלט, ואנחנו רוצים לשחרר אותה, אנחנו רוצים שתהיה בדיוק בדיוק כמו גבר, אבל אנחנו מתעלמים מהבדלים מבניים בין גבר לאישה, שכן ממצבים את הגבר והאישה בנקודות שונות, שככל הנראה, כבר היום השאלה כבר הפכה לזירת מחלוקת, יש זירת מחלוקת גם בעולם המדעי, אבל ככל הנראה זה הבדל ממש מוחי וביולוגי ואבולוציוני בין גבר לאישה, ואנחנו כאילו סוג של מוחקים אותו בשם הפמיניזם. יש בתוך כל ממסד סתירות וצביעויות. ההתפרקות של התקשורת צריכה להעלות מאוד 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 את הכל שמזהה את הצביעות, שמזהה את השקר הפנימי, שמזהה את הסתירה ואת המורכבות הפנימית. וככה הצליח כל צד לפרק את הצד השני מבלי לבנות ממסד שכנגד. אתה לא יכול לבנות ממסד. אם אתה מסרב למורכבות, כי אתה תמיד יודע לטעון טענה נגד המורכבות, אתה לא תבנה שום ממסד. וככה אנחנו נמצאים בתוך קרב בין אנטי-ממסדים שהולכים ומאמצים לעצמם אנטי-זהות. מה זה אנטי-זהות? על האנטי-זהות חשבתי אחרי השבעה באוקטובר. על המושג של אנטי-זהות חשבתי... אחרי השבעה באוקטובר בהקשר של חמאס, ובהקשר של המאבק הפלסטיני באופן כללי, צריך, זה דבר מדהים לשים אליו לב, שהדברים שבהם מתגאים הפלסטינים, הם דברים מאוד מאוד דומים לשאיפות יהודיות. האחד, זה יותם קורבן תמידי, נרדף, מפוזר, גולה, כבשה בין 70 זאבים. זה מושג יהודי, שממש הפלסטינים ימצאו, גלות בפזורה, בסוריה, בלבנון, בכל מיני מקומות של פליטים, גם במערב, עם הסמל של אבו מאזן, מפתח על דש הבגד, יום אחד עוד נשוב לארץ הקודש, איתנות, הסומוד שמחזיקים בו, האיתנות שמחזיקים בה, של לעבור צרות, לעבור תלאות, לעבור קשיים, ולהישאר איתנים, ולהמתין לגאולה שבה הם השתלטו על ארץ ישראל, כלומר, מוטיבים מאוד מאוד מועתקים מתוך היהדות. למה זה ככה? הפלסטיניות היא זהות ששואבת את החמצן, את הדם שלה, שואבת את לשד החיים שלה מלהיות תנועת התנגדות למשהו אחר. יש תנועה חיובית פוזיטיבית של הציונות. הציונות אומרת, בואו נקים מדינה משגשגת ליהודים על פיסת הקרקע הזאת שנקראת ארץ ישראל. תנועה פלסטינית אומרת, בואו לא ניתן לדבר הראשון שאמרתי לקרות. האנטי זהות היא מוכוונת, קורבנות ובחיינות וגם חקיינות של התנועה ההפוכה, אלימות והרס ושלילה. והפטנט הזה של האנטי-זהות, אנטי-זהות זה דבר מאוד מאוד חזק, הוא מאוד מאוד מצליח, בגלל שהוא מייצר מעגל כזה. מרוב שאתה קורבן ובחיין, אתה מרגיש לגיטימציה מוחלטת לתקוף, אתה תוקף, אתה חוטף בחזרה, אתה חוטף בחזרה, אתה מקבל אישור לכמה מגיע לך להיות קורבן ובחיין, כי באמת תוקפים אותך, ומרוב קורבנות ובחינות, אתה שוב חוזר ותוקף. זה דבר שהוא משמר את עצמו בצורה מאוד חזקה, וכמובן הוא גם מצליח להיות תלוי בזהות החיובית שמשמרת את עצמה. אם ישראל תתפרק, אני לא יודע מה פלסטינים יהיו, זה יהפוך לסימן שאלה. אבל כרגע, כל עוד ישנה ציונות, ישנה פלסטיניות כצל, כתמונת תשליל. ומה שקורה בעידן הזה, של חשיפת הצביעות, ושל פיצוח ופירוק המורכבות, מה שקורה בעידן הזה, זה זהויות שליליות כפטריות אחרי הגשם. יש לנו זהות שלילית פרוגרסיבית, שבאמת רואה את עצמה, למה היא עסוקה כל כך במימון העקיף של אמריקה לכל מיני מלחמות במזרח התיכון, ולא מעניין אותה שעשרות אלפים נרצחים באיראן. כי כשאיש חום רוצח איש חום, זה לא מעניין. כשאיש לבן רוצח איש חום, זה הורג, מגן על עצמו מפני איש חום, זה מעניין מאוד מאוד. בגלל שכל הסיפור הוא סיפור של אנטי זהות לאותה מערביות ליברלית. והכנל, מה שנוצר, איזושהי תגובת, כמו מראה בתוך מראה, איזושהי ריאקציה לריאקציה, השמרנות החדשה, השמרנות הפופוליסטית, שהיא כבר מזמן לא שמרנית, היא כבר מזמן מטורפת. המובילים שלה בעולם, כמו קנדיס אוונס וטאקר קרלסון ועוד ועוד ועוד, לא צריך להכביר פה. אלה אנשים עם חזון מפרק לחלוטין, חזון גם כן אנטי-מערבי. הפכו גם הם לתומכים של רוסיה וסין וכל מיני מדינות אנטי-מערביות, ממש כמו אחיהם, אויביהם הפרוגרסיביים. והאנשים האלה מסתכלים על הממסד ורואים בו את הפרוגרס, הפרוגרס מסתכל על הממסד ורואה בו את הקפיטליזם החזירי, אותם שמרנים חדשים מסתכלים על הממסד ורואים בו את הפרוגרס, ומתנגדים לעצם הממסד. הדבר הזה קורה גם אצלנו. וככל שזה קורה גם אצלנו, ככל שהמיינסטרים הישראלי מתפרק, כי אנחנו מזהים את הצביעויות שבו, אנחנו מזהים את האפליית מזרחים שהייתה בו תמיד, המערכתית, ממש כמו שהפרוגרסיבים מפרקים את אמריקה, אנחנו מזהים את הבעיות, את המורכבות של התפיסה שלנו בארץ, ואז אנחנו עונים על זה או בצורה אנטי-ציונית, או בצורה שהיא אנטי-מוסרית, ואומרת, כן, בוא נרצח את כל הערבים, מה הבעיה? אנחנו מזהים את כל בעיות היסוד של מדינת ישראל, אנחנו מצביעים עליהן ואנחנו חיים אותן, ונוצרות תנועות נגד. נוצר שמאל שהוא אנטי לעצם העניין של מדינת ישראל, אני לא אגיד שזה כל השמאל, כן? איזשהו קול מאוד בולט בשמאל, ונוצר קול שהוא גם לא קול הימין, הוא קול מאוד בולט בימין, שאומר גם אנחנו אנטי לכל מה של מדינת ישראל. ובתוך זה התפיסה של הרב וסרמן מתיישבת בול, חיכתה 80 שנה כדי להפוך למיינסטרים. צריך להבין, התפיסה של הרב וסרמן, התפיסה האנטי-ציונית דתית, האנטי-דתית לאומית, התפיסה החרדית, שממש החזיקה עד היום, היא אחד הטרנדים הכי חמים בימין, בגלל הפירוק שקורה לנו. והתפיסה הזאת אומרת, לא לבלבל לי את המוח עם עוד דברים חוץ מתורה. מדינת ישראל היא דבר נחמד, כיוון שהיא מדגרה טובה לתורה. אם אתם מסתכלים על הציבור החרדי ואומרים, וואלה, הציבור הזה מכפיל את עצמו. ומכפיל את עצמו. ועולם הישיבות לא נפתח, ולא משתלב בציבור, ואנשים תקועים בישיבה, ואלה שלא תקועים בישיבה, עובדים בכל מיני עבודות מזדמנות, ומשחקים את עצמם כאילו גם הם בישיבה, וכן הלאה וכן הלאה. אתם רואים בזה אסון? אני הימני החדש, אני רואה בזה אידיאל. סוף סוף, קורה מה שתמיד חלמנו. כולם נהיים חרדים, המדינה נהיית חרדית. תשאל את הבן אדם המפרק הזה, מה תעשה עם מדינת ישראל חרדית? מי יאכיל אותה? הבן אדם הזה יגיד לך, או אל תדאג יש תהליכים, או אל תדאג סמוך על הקדוש ברוך הוא. זה שתי התשובות הכי נפוצות, שתיהן שקריות, כי במקביל לזכוכית המגדלת, שבה בעלי הזהות השלילית בודקים את היריב שלהן, יש אפס בדיקה פנימית. זה עניין עקרוני. ממש כמו שתיארתי, את איך שהגישה החרדית יכולה לבקר את הדתיים לאומיים, ולהגיד איך זה לא עבודת השם, זה שהם גם בפשרה, ויש אצלם אנשים שרואים סרטים, ויש אצלם אנשים שמשרתים עם בנות, אבל כשאחד מגדולי התורה שלך הופך לראש קאט, שדורש מהאנשים שלו לעבוד אותו עבודת אלילים, שתיקה. כי אתה אנטי זהות, אתה קורבן, אתה צל, אתה לא הדבר עצמו, אתה לא האובייקט של הנושא שיחה. ולכן, אותך אי אפשר לבקר. אם מבקרים אותך, זה רק חלק מהרדיפה שרודפים אותך. הרעיון הזה הוא רעיון שישתרש, אפשר להגיד, בכל השבטים. כל אחד מהשבטים היום מאמץ את הגישה הבחרנית, אבל זה גם מפתה, זה מפתה מאוד. אתה מצליח להיפטר ככה מכל הזה, מכל אחד מהביקורות שיכולות להיאמר עליך. הבעיה היא שהביקורת עליך היא הלכה והמים של הצד השני, כי גם הוא אנטי זהות. אנחנו במאבק פסיכי מטורלל בין אנטי זהויות שונות. עכשיו, בואו נחזור לציונות הדתית, וניגע אולי באמת בסיפור שלנו, בסיפור שלי, בסיפור שלנו. ציונות הדתית לא יכולה להיות אנטי-זהות. היא לא יכולה. קודם כל, ציונות היא זהות מורכבת. ציונות אומרת, אני גם יהודי וגם ישראלי. בלי יהדות, הציונות היא חסרת היגיון, ובלי ישראליות, הציונות לא מתחילה. הדתיות היא הפלדה בתוך הציונות. המישור הדתי, המישור המסורתי, הוא הדבר שמצליח, שיצליח להחזיק את הציונות לאורך שנים, לאורך דורות. אבל הציונות, אגב, למה זה? בגלל שדתיות באמת משתמרת הכי טוב, זה באמת הכוח של השיטה של הרב וסרמן, כמו שאמרנו. הציונות היא זהות מורכבת. היא זהות שיש לה כמה רכיבים שחונים בתוכה. אני גם יהודי וגם ישראלי. אני שייך ואני שייך. ולכן, ככל שאנחנו נכנסים לתוך עולם של אנטי-זהויות, אנחנו נכנסים לתוך עולם שבו הציונות מתפרקת. אגב, הפטריוטיות בכל העולם מתפרקת. הציונות מתפרקת. הציונות הדתית לא רק שהיא ציונית, היא גם דתית בתוך הדבר הזה. כלומר, היא משלבת עוד רכיב. והגישה הציונית דתית היא הגישה הכי בונה בעולם. אלא מאבק חד משמעי בחילוניות, אלא מאבק חד משמעי בחרדיות, היא בעיקר נאבקת על תקומת המדינה ועל מילוי של המדינה הזאת ברוח יהודית. והדבר הזה לא יכול להתקיים בעולם של אנטי-זהויות. זאת הבעיה הגדולה של הציונות הדתית היום, היא עומדת בפני פירוק מכל הצדדים. בא המחנה הליברלי ואומר לציונות הדתית, אתם פשיסטים, אתם אוכלי מוות. אין דבר כזה להיות מורכב, יש רק, אם אתם רוצים להיות ציונים, יש רק להיות מהמחנה הליברלי, להיות ככל העמים נקודה. והם חרדים ואומרים, אתם מערבבים עבודת השם עם עוד משהו, אתם בכלל לא בעבודת השם. כמו שאמרתי כבר קודם, אני לא אחזור על זה. ובגלל עולם הפירוק הזה, הציונות הדתית, מעוזים בציונות הדתית, הולכים ונכבשים. עכשיו אני אדבר שנייה על היסטוריה קרובה. הציונות הדתית הייתה באמת גורם מאוד משמעותי בממלכתיות, ברעיון הזה של להיות פרייר לכתחילה, להגיד אני שייך לממסד הלאומי, וכאב של הממסד הלאומי הוא כאב שלי. איפה פגשנו את זה בצורה מאוד חזקה? בהתנתקות. ההתנתקות הייתה פגיעה מאוד גדולה באינטרס של המגזר הציוני דתי. אבל בעיני המגזר הציוני דתי זה לא היה סיפור אינטרסנטי. זאת הייתה פגיעה במדינת ישראל, היום קל אחרי 7 באוקטובר להבין את זה עוד יותר. זאת הייתה פגיעה במדינת ישראל, ולכן נשאלת השאלה, האם להילחם פיזית בפינוי גוש קטיף, אומר בצלאל סמוטריץ' של 2005, בוודאי, נחסום צמתים, נבעיר רכבים, נעשה כל מיני מבצעי גרילה, ונגרום לדבר הזה באופן פיזי לא לקרות. באים ראשי ההתיישבות של אותה תקופה של 2005, פנחס ולרשטיין וכל החבורה הזאת, ואומרים, אין דבר כזה. פינוי גוש קטיף הוא כאב לאומי, פירוק של הממלכתיות הישראלית זה גם כאב לאומי, זה כאב לאומי עוד יותר גדול. פירוק של צהל, של המשילות של צהל, של היכולת של הממשלה לבצע החלטות, זה דבר עוד יותר חמור מפינוי גוש קטיף. אנחנו עומדים פה בפני דילמה נוראית, אנחנו ניתן להם לפנות את גוש קטיף, ניתן למדינת ישראל לבצע את מה שהיא החליטה, ניתן להם לפנות את גוש קטיף, נתנגד בכל הכוח, באמצעים דמוקרטיים, באמצעים לגיטימיים, אבל ניתן לזה לקרות כי זה העם שלנו, אנחנו משרתים אותו. זאת הייתה התפיסה הממלכתית. מי שהחזיקו בה, מבחינה הדתית הממלכתית, שצריך להזריק דתיות לתוך הגישה הממלכתית הזאת, בגישה של הרב קוק שאמרתי קודם, גישה שרואה בזה את התורה, לא איזה פשרה בין תורה לבין ממלכתיות, זאת התורה, ככה היהודי שמקשיב לאל צריך להתנהג, זה היה זרם שנקרא הקו, הר המור ובנותיה. וחוץ מזה, גם במיינסטרים הדתי-לאומי, הרבה אנשים במיינסטרים הדתי-לאומי, הרגישו את הטבעיות של הממלכתיות. הדוגמה הכי טובה שאני רוצה להביא. זה בעצם מפלגת הבית היהודי של 2013, שכללה בתוכה את המרכבים הממלכתיים, אחד אחרי השני. האחד היה אורי אורבך, הציונות הדתית קצת יותר ישנה, מיינסטרים של המיינסטרים. הצד השני היה אנשים כמו יוני שטבון ומוטי יוגב, אנשים שמגיעים מאזורים, מחוזות פחות או יותר של הקו, הממלכתיות הבית מדרשית, התורנית, ומצד שלישי, אנשים כמו נפתלי בנט, אנשים שהם דתיים לייט, אבל הדבר שהם גדלו עליו זה בני עקיבא, זה הממלכתיות של בני עקיבא. דברים שהיו פשוטים בסניף בבני עקיבא מלפני 90 שנה ומלפני 10 שנים, ואחר כך היית יונק אותם גם בישיבה, כולל הישיבות הכי הרדקור, אלה דברים שנעלמו. מהצד של בנט, נעלמה המגזריות, הוא כבר לא מייצג את המגזר הדתי-לאומי, הוא כבר לא צועק את דף המסרים הדתי-לאומי. ההתיישבות ביהודה ושומרון, קשה למצוא אותה בכלל בלוז שלו, והוא בעבר נלחם על רפורמה משפטית בקמפיינים שלו, אין לזה זכר עכשיו. מהצד השני, קרה משהו הרבה יותר רדיקלי בעיניי, לצד הבית מדרשי, לצד הישיבתי. הממלכתיות הדתית-לאומית הרבנית התעדתה. הרבנים שנלחמו, נשכבו על הגדר, כדי שלא תהיה מלחמת אחים, ולא ישפך דם, ולא יהיה, לא תהיה אלימות קשה בפינוי גוש קטיף, והם ספגו על זה, מה זה ספגו על זה? ביקורת נוראית מתוככי המגזר, מהבית מדרש של סמוטריץ', מאנשים כמו סמוטריץ' ובן גביר, שהיו הנאבקים הכי רדיקליים ופיזיים בהתנתקות, והפכו למנהיגי המגזר היום, מבחינה פוליטית. הרבנים האלה התקפלו, הם לא שם יותר. מה שקרה זה שהלך וכבש את המגרש הרבני הזה, המאבק הדתי, לא המאבק על ארץ ישראל, לא המאבק המתנחלי, המאבק הדתי. התחילו לזהות את הפרוגרס בכל מקום, גם בשמאל שרוצה לפנות יישובים, גם בשמאל שרוצה לשלב נשים, גם בשמאל שתומך בזכויות להט"ב, לא משנה. הכל זה ראש חץ אחד, שוב, הם בעצם בנו אנטי זהות. הם הפכו מזהות ממלכתית, ממלכתיות היא תמיד חייבת להיות זהות פוזיטיבית, הם הפכו אותה לאנטי זהות לפרוגרס. והממלכתיות התפרקה. כל מרכיבי הבית יהודי של 2013 אינם. אנשים כמו אורי אורבך, הם כאילו זקנים לא רלוונטיים לצערנו. אנשים כמו יניב שטבון ומוטי יוגב, הם היום יהיו, אני לא רוצה להגיד שום דבר עליהם אישית, אבל המייצגים שלהם, בפן הדתי-לאומי העמוק, הישיבתי, יהיו אנטי ממלכתיים, שונאים את צמרת צהל, שונאים את מערכת המשפט, חשדנים ביחס לכל מערכות המדינה, חולמים על פירוק של כל מוסדות המדינה מתוך הפרוגרס שיש בהם, החזון שלהם הולך ונהיה דומה לחזון שאפשר להגיד ששייך לנוער הגבעות של פעם, והלייטים, סגנון בנט, הם לא מגזריים, הם הפכו לנספחים של מפלגת כחול לבן, או כל מיני מפלגות אחרות. ונוצר וקום נוראי. מי היה בוקום הזה עד היום? הציונות הדתית עצמה, הלב הפועם שלה, וזה לא לב, זה לא לב לייטי, זה לא לב זקן ופשרני, זה לא לב בית מדרשי נורא נורא למדני ונורא נורא דתי, זה הכל ביחד, זה לב שהחזיק בתוכו את כל הגורמים האלה. הלב הזה התפרק למרכיביו, כל אחד ממרכיביו הוא לא ממלכתי, כשהוא לבד. הוא התפרק לאנטי זהויות, הוא התפרק לאנטי ביביזם, לאנטי פרוגרסיביים, הוא פשוט הפך להפכים של עצמו, לצל של עצמו. וזה מציב מול ציוני דתי, כמוני. אדם שהממלכתיות זורמת באורכיי, בשני נדבר על עצמי. אני ציוני שרוף. מאז שאני קטן, מאז שאני תינוק, מאז שאני זוכר את עצמי. הציונות היא אחד הסיפורים הכי מכוננים שגידלו אותי גם מההורים שלי, ותקומת המדינה היא האירוע ההיסטורי הכי גדול, הכי מדהים, הכי יוצא דופן, שאני מכיר בכל ההיסטוריה האנושית. והדתיות, אני שייך לגזרה של הרב קוק על מלא. מבחינתי זו לא מורכבות, זו לא פשרה, זו דתיות. הדתיות שלי היא דתיות של מוסר, מצפון והלכה. אני חושב שאף אחד מהם לא יכול להתקיים בלי השני. אני חושב שאף אחד מהם לא ימצא את דרכו בלי השני. ברור שמוסר ומצפון בלי הלכה זה משהו שאנחנו פוגשים בחברה. אני נמצא בהתנגדות לדבר הזה, ואני יכול להגיד, אתה הכי החילוני. אתה מוסרי, אתה מצפוני, אתה מסתכל לפני שאתה עובר את הכביש, אתה אכפתי, אתה תמות כדי להגן עליי, אבל אני חושש לנכדים שלך. אני חושש לזהות של הנכדים שלך. ואני מאמין בדבקות בלתי נפרדת של הדת והמוסר והתבונה. ואני רואה את הדבר הזה מתפרק לנגד עיניי. אני יודע שאני גדלתי מתוך השקפת עולם ציונית דתית על מלא מלא כפול מלא. ואני רואה את הדבר הזה מתפרק לנגד עיניי. מסתכל ימינה, אני מסתכל שמאלה. רוב הרבנים, שזה היה דף המסרים שלהם עצמם, הם כבר לא שם. הנציגים הפוליטיים, כבר לא שם. התקשורת הציונית דתית כבר לא שם. הכל הפך לתל חורבות של אנטי-זהויות. עכשיו, הרב קוק לימד אותנו לא להיאבק בזמן. הוא תמיד התייחס לזמן, ואני אקח מטאפורה מאוד לא, מאוד לא דתית, אבל שכמו גלשן, כמו גלשן על גלים. הזמן הוא גלים, ואתה צריך ללמוד איך לגלוש עם זה. אתה לא צריך להיאבק בגלים, אתה תפסיד נקודה. וזה, זה אתגר מאוד גדול. אבל השיבה באוקטובר בהקשר הזה, פתח לנו פתח. הוא לימד אותנו משהו. השיבה באוקטובר היה רגע חור מטורף בזמן, נפער חור בזמן, כולם דיברו שפה אחת ודברים אחדים. כולם אמרו שחייבים לנצח, כולם אמרו שחייבים ביחד, כולם אמרו שהשישה באוקטובר היה הזיה. כפשוטו, כלומר, זה היה פשוט מציאות הזייתית, של ראיית האויב אחד בשני, מתוך שעננות מוחלטת למה הסיפור של מדינת ישראל עצמה. הגנה על העם היהודי בארץ ישראל, ובנייה של הישות המדהימה הזאת, של העם שהוא עצמו מורכבות. העם היהודי, שהוא עצמו בנה לעצמו את הזהות החיובית, שהפלסטינים הם לה אנטי-זהות. והמציאות הזאת של השבעה באוקטובר, היא יצרה, היא בנתה ברגע אחד מבנה מאוד מאוד ברור. היכולת לקום, לרוץ אל האש ולהילחם, גם למען היהדות שלנו, וגם למען המדינה שלנו, גם למען העם שלנו, היא הייתה התמהיל המורכב, והוא היה פשוט מכל פשוט בשבעה באוקטובר. המורכב הפך לפשוט. של ממלכתיות כגורם שהוא יסוד החיים שלנו בארץ. הוא יסוד בשבילי דתי, בשביל אחי לנשק, הוא יסוד לא דתי, אבל הוא יסוד יהודי. פה אני יוצא מתוך השבעה באוקטובר הזה. רוח הזמן שאני נשען עליה, יש שבעה באוקטובר, ואני רוצה להחיות את השבעה באוקטובר, להחיות את זיכרונו, ואני רוצה להילחם בכחשתו של השבעה באוקטובר. אני מאמין שאנחנו יכולים. לתוך זה נכנסים אנשים בריונים, בריוני הדת, אנשים שרוצים להכניס את שיטת הרב אלחנן וסרמן, את השיטה הזרה, לתוך הציונות הדתית. הם באים באמת כאנטי זהות לפרוגרס, ונסים לפרק את המגזר הציוני דתי מבפנים. ומה שהם אומרים לי, זה שאין דבר כזה שותפות של דתיים וחילונים, ערכית. אין דבר כזה שותפות ערכית של דתיים וחילונים. אם בן אדם הוא חילוני, הרי שהוא ישב עם יאיר גולן, או שהוא בעצמו יאיר גולן, או שהוא ישב עם הערבים, או שהוא יכניס לי נשים לצבא, הוא יכניס לי נשים ללא יודע מה. אם הבן אדם יכול להיות חילוני בעצמו, אבל הזהות שלו חייבת להיות מה שנקרא אצל ינון מגל, קודם יהודי ואחר כך ישראלי, או שהוא פסול. פסול תמה מנותק, כמו שהרב אלחנן וסרמן תיאר את הציונים ואת הציונים דתיים. ואני רוצה להגיד, האנשים האלה, הם יכולים להצטרף לוויכוח מאוד מאוד מורכב וארוך שיש לי כציוני דתי עם הרב אלחנן וסרמן. אבל הפשע התודעתי האמיתי שלהם, של חיר דתי מצליח בחלק מהמקומות, זה שהם מנכסים לעצמם ציונות דתית. זאת חרפה אמיתית. הם מנכסים לעצמם את הלב של הזהות המורכבת. הרב קוק, שאני חוזר אליו, הוא היה הדתי הכי רדיקל של הזהות המורכבת. הדתי הכי רדיקל של הזהות הציונית דתית. הוא ראה במדינת ישראל פרויקט משותף של דתיים וחילונים. הוא רצה שכולם יהיו דתיים, כי הוא דתי, אין על זה שום התנצלות. דתי מאמין שצריך להיות דתי, גם החילונים, מצד הצו המוסרי שאני מאמין בו, צריכים להיות דתיים. זה לא ימנע מאיתנו לשתף פעולה. אתם גם יכולים להיות אתאיסטים, אתה, מי שזה לא יהיה, יכול להיות אתאיסט ולהאמין שמצד האמת, אני צריך להיות אתאיסט, הכל בסדר, יש לנו מחלוקת ונשתף פעולה. הרב קוק בעצם אמר, יש, הפרויקט הלאומי הוא פרויקט יותר גדול מהזהות של דתי כמגזר. יותר גדול, וזה אותו פרויקט. הציונות שלך היא הציונות שלי. הפרויקט שלנו משותף, אנחנו אחים באמת לנשק, ויש בינינו נקודה דתי שצריך לברר. הרב קוק נשען על הלאומיות, שהיא באמת רעיון מאוד מיוחד בסיפור היהודי. פרופסור שלום רוזנברג, שהיה פילוסוף מבריק ויהודי דתי, תיאר את היהדות כדת שהיא דת שבט או דת משפחה. מה ההבדל? דתות אחרות, הדתות המונותאיסטיות האחרות יותר רואות את השותפות בדת כמו זוגיות. כלומר, אני התאהבתי בך, אני התאהבתי בך, את התאהבת בי, קשרנו בינינו ברית, אנחנו ביחד, אם מישהו מאיתנו יפרק את החבילה, אז החבילה התפרקה, היא מבוססת על הערכים שלנו, על האמונה שלנו, על ההחלטה שלנו לחיות ביחד. היהדות רואה בעצמה כמו משפחה ביולוגית, כמו הורים וילד. אתה יכול להיות מה שאתה רוצה, אתה יכול לסנוע אותי, אתה יכול לקלל אותי. החבילה שהיא אנחנו היא unbreakable, וזה שאתה נטשת את הזהות שכתובה בכתובה שלנו, לא הפך אותך לגורם זר בחבילה הזאת, פשוט אתה לא יכול. וזה גם מה שהרב קוק, יכול להיות שגם שאר הוגי הציונות הדתית, אומרים על הפרויקט הישראלי המשותף. הוא יותר, שימו לב, הוא יותר גדול מהפן הדתי המגזרי של שומרי מצוות בלבד. הוא פרויקט משותף של כולנו. ואנחנו מזהים אותו דרך הקשבה לעולם, דרך הקשבה לרוח הזמן. אנחנו מזהים אותו דרך זה שאנחנו מאמינים שהמציאות קוראת לנו לחזור לארץ ישראל. אם היא קוראת לנו לחזור לארץ ישראל, היא קוראת לכולנו, לדתיים, לחילונים. אם חילונים מקים את המדינה, אני אומר לו, תודה רבה, אחי, ואני מצטרף. גם אם אני אהיה שני. אני שואף להיות ראשון, אבל הוא ראשון, ואני אהיה שני באהבה. בגלל שזה הפרויקט של כל מי ששייך לעם הזה. והשייכות לעם הזה לא עובדת אצל ההגדרות הדתיות. זאת תפיסה שהתלמידים היותר בולטים של הרב קוק דהיום יורקים עליה. הם לא מתנגדים לה, הם יורקים עליה. הם מביאים כלפיה בוז, סלידה, שנאה. כי מה שהם רואים בזה את מה שהרב אלחנן וסרמן ראה בה. ערבוב של הסטריליות התורנית עם גורמים זרים. הם לא מבינים את העיקרון של הרב קוק, הם מסרבים, חלקם מסרבים להבין אותו, קוראים אותו ומקיעים אותו, והגזלייטינג המטורף, המניפולציה הפסיכית שהם עושים לשומעים שלהם, זה שהם אומרים, אנחנו תלמידי הרב קוק, שתדע לך, ואז הם לוקחים כל מיני ציטוטים, מוצאים מהקשרם ציטוטים סופר נישתיים של הרב קוק, ומנסים להגיד, הנה, הרב קוק, סנת החילונים כמונו, הוא היה אך ורק בצד המגזרי של הדתיים, זה כמובן שקר מוחלט, הרב קוק כתב שוב ושוב ושוב ושוב, וכל כך הרבה מאמרים, שהוא נגד הפיצול של היהדות לדתיים וחילונים, שכולנו ביחד, הוא היה בעד ההתעוררות התרבותית החילונית, הוא היה בעד ההתעוררות הספורטיבית החילונית, הוא היה בעד ההתעוררות הציונית החילונית. כל זה הוא לקח שותפות, אם מדבר שנייה פוליטיקה של זהויות, הרפורמים ככה מעיד עליו, הרב גורן, הוא היה נערץ בקרב הרפורמים, כולם מספרים שהוא היה נערץ על הרבה מאוד אושיות חילוניות, מי שנה אותו? הקנאים, הקנאים החרדים שנאו אותו, ביזו אותו, זרקו עליו זבל, זרקו עליו אבנים, פרסמו עליו שקרים. אם הרב קוק היה חי היום, אותם ארגוני אנטי-ציונות בתוך הציונות הדתית, היו מפיצים עליו שקרים. עליי, על המפעל שאני חלק ממנו, עיתון הדור, מפיצים שקרים כל שבוע. שבוע אחד אומרים שהדור בעד לשבת עם תומכי טרור בממשלה. שבוע אחר אומרים שהדור בעד לבטל את המצוות או whatever, משהו כזה. שבוע שלישי אומרים שהדור נגד שמירת נגיעה. כל פעם שקר מוחלט אחר, מבוסס על איזושהי מניפולציה באמת מטופשת, על מילים שנכתבו בעיתון, כשזה בדיוק הפרקטיקה נגד הרב קוק, ומאותם סיבות לפרקטיקה נגד הרב קוק. זה יושב על אותו סנטימנט, על הדת כאנטי זהות. הרב אלחנן וסרמן, כל החרדיות של ראשית הקמתה, ראתה בעצמה איזשהו סוג של אנטי זהות למודרנה, וגם היום, אותה ציונות דתית פופוליסטית חדשה, אנטי-ציונית, רואה בעצמה את האנטי-זהות לפרוגרס. והתפיסה הזאת היא התפיסה שדרכה עוזבים גם את התורה. דרכה משקרים, דרכה מוציאים דיבה, דרכה מנסים, אתם יודעים, אפילו מנסים לקחת את העיתון שלנו, את הדור ולזרוק אותו לפח, פיזית, כלומר, בריינות הפיזית, הדרך לה מאוד מאוד קצרה, כאשר אתה מאמין שהספרים הם עומדים לבדם, הספרים כמובן שפוליטית מסתדרים לך, עומדים לבדם במקום וללא וכנגד מוסר אישי. כנגד תבונה, כנגד מוסר, כנגד מצפון, כנגד היכולת שלך לערער ולהבין את המציאות. מטבע הדברים, ועוד בתקופה שלנו במיוחד, אותה אנטי-זהות יוצרת חיילים. היא מגייסת חיילים. החיילים האלה חושבים שהם ציונים דתיים. הם עובדים בשירות שגורמים אנטי-ציונים, כמו גם אחד המרכיבים הכי בולטים בתוך ההתפרקות הציונית דתית. זה כלי התקשורת, הכל היהודי, שהוא כלי תקשורת שמהיכרותי העמוקה ורבת השנים איתו, הוא לא ציוני, הוא לא בעד מדינת ישראל, הוא לא יצורך אני אגיד הלל ביום העצמאות, והוא לא יחנך את ילדיו ללכת לצבא, להתגייס לצבא. הוא לחלוטין שואף על פי תורתו של הרב הלא ציוני דתי, הרב יצחק גינסבורג, שואף לפרק את מדינת ישראל, לפרק אותה לגורמים ולהחליף אותה, להחליף אותה במה שהוא אחר על טהרת הקודש. טהרת הקודש היא הדבר שנגדו נלחם הרב קוק, אתם מבינים? יש פה מלחמה כנגד ה-DNA הציוני דתי, שבעיניי מיוצג הכי טוב בהשקפת הרב קוק, והאנשים שמובילים את המאבק הזה קוראים לעצמם ציונות דתית, תוך מניפולציה באמת אכזרית, ועוד יותר גרוע מזה, קוראים לעצמם תלמידי הרב קוק, שזה כבר כמעט, זה כבר אפילו אירוני. זה כמעט משעשע. והדבר הזה, סומה עליו, כלומר, המשכו הטבעי, זה שהוא יוליד בריונות, יוליד שקר, הוא יוליד עזיבה של התורה. עכשיו, נגיד, סיימתי לדבר נגד, נגיד את הדבר הפוזיטיב והחיובי עצמו. מה שאני בשליחותי האישית ושותפיי, חבריי היקרים, לכמה וכמה מפעלים, ביניהם עיתון הדור ועוד מפעלים נוספים, מה שאנחנו רוצים זה להבהיר את אש הציונות הדתית, את תורת הציונות הדתית בכל הכוח בחזרה. המגדר הציוני דתי, מעצם היותו ממלכתי, כמו שהיה כל הדורות שהוא קיים, הוא, הרב קוק ניסח את זה, עבד לעם קדוש, כלומר משרת את מדינת ישראל. מה שהוא רואה בקפלניסטים, זה את הקטר הכלכלי, שדרכו אנחנו עושים מבצע ביפרים. מה שהוא רואה בחרדים, אגב, זה את העקשנות, סליחה, מה שהוא רואה בחרדים, זה את העקשנות לשמור את צורת החיים התורנית מבלי שאתגרי הזמן ישכיחו אותה. גם לזה יש ערך חשוב, הבעיה היא האיזון שמתאבד לנגד עינינו. כשהקפלניסטים בבהלה חושבים לעזוב את הארץ, והחרדים מגדילים את עצמם עד לרמה שמדינת ישראל לא תוכל לעמוד בזה. זה הכאב. אנחנו שואפים שמדינת ישראל תהיה מגדלור עולמי, מכל הבחינות. קודם כל, אני אומר את זה בפירוש, כי זה גם החזון הציוני, קודם כל, ביטחונית, כלכלית, ניהולית, מוסרית. ועל זה, אני מאמין שישראל יכולה, וגם, היא באמת, יש לה יכולת גם ממש אופרטיבית להיות כזאת, מעצמה של רוח, מעצמה של תורה, של תורה לעולם. אבל אני באמת מרכז את המאמץ סביב הדבר שאני מאמין שהוא מעל הכל, והוא זירת העבודה המשותפת של כולנו, כל הציונים וכל הממלכתיים בייחוד. הקיום המעשי, הקיום הפיזי ממש, שלנו על האדמה הזאת, כאנשים ממדינת ישראל, כאזרחי מדינת ישראל, וכנציגי העם היהודי על אדמת הארץ, אחר הרבה מאוד שנים שבהם לא הייתה לנו ריבונות כזאת. הערכים האלה, הם ערכים שאנחנו מוצאים את עצמנו כיום, נלחמים עליהם. אנחנו נלחמים עליהם כנגד כל הקולות האחרים, פחות או יותר בזירה הציבורית, שמנסים לקחת או לכיוון הלא דתי, או לכיוון הלא ציוני, כל מיני כיוונים שבהם אנחנו מרגישים שהקול שלנו ייעלם ולא יהיה יותר. אני מאמין שהקול הזה חיוני להקמת המדינה. אני מאמין שהציונות הדתית הממלכתית היא העליתה הבאה של עם ישראל. היא ממלאת כיום את ספסלי האוניברסיטאות בתארים במשפטים, בפקם, בהנדסה, במדעים, הדברים האלה, וכשילך ויהיו ימים מורכבים, או הדמוגרפיה תעשה את שלה, או כל מיני סיטואציות, ויהיה קשה מאוד להחזיק כחילוני קוסמופוליטי בתוך מדינת ישראל, המשענת תהיה הציונות הדתית. היא חייבת להחליף את כל האליטות של, לא בכך להחליף, היא חייבת לספק עתודות לכל האליטות של מדינת ישראל. אני לא אומר את זה אפילו מתוך, אפילו לא מתוך רצון של השתלטות דתית לאומית על הארץ, אלא גם לפני כן, כאינסטינקט בסיסי של הרצון של מדינת ישראל, לשרוד ולהתקיים. כדי שהדבר הזה יקרה, אנחנו לא יכולים לאבד את ה-DNA שלנו. אנחנו לא יכולים לאבד את האופי שלנו. ואנחנו לא יכולים לאבד את הלב שהוא היכולת להבין שאין דבר כזה תורה בלי השכל והמצפון של הלומד אותה. בלי היכולת שלו להסתכל על המציאות ונסות להבין מתוכה מה, איך עושים תורה בדור הזה. בלי לפגוע בשום צורה במסורת שהגיעה אליי מכל הדורות עד עכשיו, אבל בלי שהשימור של התורה הזאת יסיט אותי מהמסלול ויקח ממני גם את התורה בסוף. זאת השליחות שלנו, זאת המשימה שלנו. אני נורא נורא מקווה שהצלחתי לעניין ולגעת ולעורר מחשבה ולייצר פה איזושהי תנועה מחשבתית בתוך הראש של המאזין, שאולי הלוואי מחדשת לו משהו, בין המאזין החילוני, בין המאזין הציוני דתי, בין המאזין החרדי. השתדלתי לחשוב על כל המאזינים האלה בזמן שדיברתי. זה לא היה פרק קליל, אבל זה היה הפרק הכי חשוב לי מכל 9 הפרקים בפודקאסט הזה עד עכשיו. אני ממש ממש מודה למי שנשאר עד הסוף, ואני אחרוג ממנהגים ואני אגיד, תפיצו את הבשורה הזאת, תיקחו את הקישור של הפודקאסט הזה. כל פעם שאתם שומעים את הוויכוח הציוני דתי, תיקחו את הקישור, תשלחו אותו, תפיצו אותו לכל עבר, בגלל שהמניפסט הזה הוא דבר שבעיניי חסר גם בנוף המגזרי וגם בנוף הישראלי. ואם אנחנו לא נצליח להשמיע אותו, דבר יקר מאוד מאוד ילך לנו לאיבוד. לכן אני מבקש מכם להיות שותפים לבשורה הזאת ולצעוק אותה בכל מקום, כדי שהממלכתיות הישראלית בכלל, הממלכתיות הציונית דתית בפרט, תנצח. תודה רבה לכם.